אנחנו למדנו שתי האותיות הראשונות במאמר ושמתי קדקוד שמשותייך. בתחילת המאמר הוא הביא שיש מדגימה מידות הרחמים, אלו המהירים באלול ואלו המהירים בעשרת ימי תשובה, והוא שאל מה ההבדל ביניהם. אז כדי להבין את זה דיברנו מה זה בכלל תשובה. שתשובה זה התשוקה של הנשמה להתרומם יותר גבוה מהמקור שלה, להתחבר עם אלוקות. זה לא קשור דווקא על עבירות, אלא עצם העובדה שהנשמה נמצאת בתוך גוף, והיא התנתקה חלילה מהמקור שלה לידה למטה, אז היא מבינה שכל ההימצאות כאן זה דברים של עין באפס כלפי עצמות הבורא, והיא רוצה להתרומם למעלה, זה התשובה האמיתית. והכוח להתרומם שהנפש הבהמית לא יפריע, אמרנו שזה הידי צדקה, שהפסוק אומר, צדקה תרומם גוי. גוי זה הולך על הנפש הבהמית של היהודי, והצדקה מפרידה את הנפש הבהמית מן הרע. אנחנו עכשיו את האות השלישית. וזהו עניין התגלות י"ג למידת הרחמים באלול, שקודם עשרת ימי תשובה. עכשיו נבין מה זה נקרא שבחודש אלול, זה תקופה שמאירים מלמעלה י"ג למידות הרחמים. אז אומר, קודם כל נתחיל מה קורה בעשרת ימי תשובה. כי נהי, בעשרת ימי תשובה אמרנו שגם אז מתגלים י"ג למידות הרחמים, אבל הדרגה של י"ג למידות שמתגלת בעשרת ימי תשובה היא הרבה יותר גבוה. מתגלים רחמים רבים אחר קדימת התשובה. הגילוי של עשרת ימי תשובה זה גילוי אלוקי שבא כתוצאה ואחרי העבודה של היהודי מלמטה, שזה עבודת התשובה באלו. כי הכלל הרי אומר, כי בהתערותא דלתתא דווקא, אזי הוא התערותא דלעילא. כדי שיהיה גילוי מלמעלה, חייב להיות הכנה ועבודה מלמטה. אז כדי שיהיה הגילוי של עשרת ימי תשובה, חייב להיות הכנה ועבודה מלמטה, שזה חודש אלול. וכמבואר בזוהר על פסוק, אם ישים אליו ליבו, אומר הזוהר, ביטוי ידוע שכתוב בהרבה מאמרים, רוח, הייתי רוח והמשך רוח. כשיש התערערות של רוח האדם מלמטה, אז הוא ממשיך שיתגלה רוח האלוקי מלמעלה. והנה, כמו שמפרט, כדאיתי רוח ממטה למעלה, כשימשך רוח מלמטה מנפש האדם לאלוקות, כאשר רצון ליבו להשם, מבחינת מאוד בחיל היתיר, שיהיה רצון אלוקי לאלוקות מאוד חזק, תשובה, שזה נקרא בחיל היתיר, זה התערות הדלתתא, אזי ימשיך גם כן רוח, אז יפעל שימשך אליו מלמעלה גם כן, כוח וחוזק של אנרגיה גדולה שנקראת רוח, דוגמתו מלמעלה למטה, מבחינת מאוד העליון שבלי גבול. מתי שהיהודי יעורר מלמטה את עבודתו, עבודת התשובה, אז זה יעורר להמשיך את האור העליון, והן הן הי"ג מידות הרחמים, שבפסוק מקל כמוך נושא עוון, שזה מרומז בי"ג מידות הרחמים שאמר הנביא מיכה, כמו שמבאר במאמר בהמשך בפרשה שלנו, שהי"ג מידות שאמר מיכה הם הרבה יותר גבוהים מהי"ג מידות שאמר משה רבינו. אז כדי שיתגלה י"ג מידות הללו, שזה בעשרת ימי תשובה, כמובן שצריך את הכנת העבודה בחודש אלול. אבל מה זה י"ג מידות שמתגלים באלול? אך, גם בכדי שתהיה התערות הדלתת הזו, כדי שהיהודי בכלל יהיה לו התעוררות מעצמו, שהוא ירצה להיות מחובר לאלוקות, שנשוב אל השם בכל נפשינו מעודנו, אז כדי שזה יקרה צריך גם כן התעוררות מלמעלה. זאת אומרת שיש התעוררות הדלילה שהיא קודמת לפני עבודת האדם, והיא נותנת לו סיוע, ויש התעוררות הדלילה מיוחדת שבאה כתוצאה ואחרי עבודת האדם. אז מה שיש בעשרת ימי תשובה זה אחרי עבודת האדם, ומה שיש בחודש אלול זה כדי לפעול ולעורר את עבודת האדם. צריך גם כן התעוררות מלמעלה, עד אשר ממרום יערה רוח השם על ישראל עמו, הקדוש ברוך הוא יעורר אותם לעורר לבבם, שיצעקו אל השם מתוך תוכם נקודת לבבם. כדי שהצעקה של חודש אלול תהיה מעומק הנפש, מקבלים סיוע מלמעלה במיוחד, שזה הסרט המית, שזה י"ג למידות הרחמים של אלו. וזהו עניין התגלות י"ג למידות הרחמים שבאלול, שעדי הרחמים האלה, כשמתגלים י"ג למידות הרחמים בדרגה הזו, קמה נפשו מנפילתה וגם ניצבה, אז הנפש שלו מקבלת כוחות להתרומם מהנפילות שלה, ועולה לה השם ברוח נדיבה, היא מתרוממת בהתחברות פנימית חזקה, מבחינת מאוד ממש בחיל היתר, שזה עבודת התשובה. לכן, אחרי שאנחנו מבינים, שעיקר העבודה בחודש אלול זה לרומם את הנפש הבהמית, שהיא תרצה להתרומם ולצאת ולעלות למעלה. לכן מבואה בדברי חז"ל שצריך להרבות בצדקה מראש חודש אלול. למה צריך להרבות בצדקה? אז כמו שאמרנו בפרק הקודם, שצדקה תרומם גוי. כדי שנפש הבהמית תיפרד מהרע, היא תתרומם על המידות שלה, צריך לתת צדקה. ביינו מטעם הנעל, כי הצדקה תרומם ותגביה. ולכן, אחרי שאנחנו מבינים את הרעיון הזה, שלפני שמתעורר הנשמה בהתעוררות אמיתית, צריך סייעת הנשמה. אז הרעיון הזה מופיע גם כן בסדר התפילה של כל יום. לכן, תקנו לנו אנשי כנסית הגדולה קודם קריאת שמה, הבקשות התעוררות רחמים עלינו. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שירחם עלינו. עוד לפני שאנחנו אומרים, ואהבת את השם אלוקיך. איפה מבקשים את הרחמים? בשתיים שלפניה. שתי הברכות שלפני קריאת שמה. והוא מה שאומרים, מה אומרים שם? אבינו, אב הרחמן, רחם עלינו. ותם בלבינו בינה להבין. ובכן יש ביטוי נוסף. ברחמך רבים, רחם עלינו. והדיוק כאן זה ברחמך רבים דייק. אתה ברחמך רבים תרחם עלינו. מה בעצם הרעיון של הבקשת רחמים הללו? כי אנחנו שכבר ירדנו בעולם השפל, הרחוק מאוד מאור פני מלך חיים, אחרי שהנשמה כבר נמצאת פה בגוף, היא כבר התרחקה מאוד מהאלוקות, אין לנו משיגים ומכירים הרחמנות שעלינו. יש מצב שטוב לנו כאן, לא מרגישים שהרחמנות עלינו, הכל בסדר. אז אומרים, אבל הוא יתברך, הוא היודע. אבל מי שבאמת יודע את הרחמנות שעלינו זה הקדוש ברוך הוא. וכולה כמי כלא ממש חשיבה. הקדוש ברוך הוא שלגביו כל העולמות הם מים ואפס, הוא יודע גודל הרחמנות של הנשמות. הוא היחיד שיכול לדעת איזה רחמנות יש על הנשמה שהיא נמצאת איפה שהיא נמצאת פה בגוף. לא מדובר על זה שחלילה היא חוטאת, אלא עצם ההימצאות בגוף למטה, מפסידים את החיבור לאלוקות. אשר ירדו מיגר רמה, נשמה ירדה מאותו גג הר גבוה, בסתר המדרגה, וירדה בעולם הזה השפל, ובגוף החומרי, ובעצם הירידה הזו, ונתרחקו מאוד מאלוקותו התברך. ואנחנו נמצאים במצב שלאו דווקא שאנחנו מבינים שזה בעיה. אומרים ריבונו של עולם, על ידי רחמים רבים, כיוון שאתה כן יודע את המצב הנמוך שלנו, תעורר אתה עלינו רחמים רבים, ולכן על ידי זה ייתן בליבנו בינה להבין. זה הרחמים רבים שיעורר אותנו, שנוכל להתרומם. היינו, מה אנחנו נוכל להבין? דבר מתוך דבר. מה שאנחנו יכולים להבין זה את האור האלוקי המצומצם הקיים בעולם שלנו, שנקרא ממלא כל העולמים. מתוך ההתבוננות הזו נבין שיש הרבה יותר גבוה כמו שמפרט. פירוש, מתוך דבר, מתוך איזה דבר הוא יכול להבין. מה שאנחנו כן יכולים להבין זה שהוא הערה התור עם סוף וממלא כל עלמי. אשר לגדולתו אין חקר ממש, גם להבין את הממלא כל עלמי זה גם אין חקר. לחיות עולמות רבים עד אין קץ ותכלית, שהכוח הזה מחיה כל כך הרבה עולמות, ואף על פיקם למרות שהוא כוח אדיר הממלא כל עלמין, שמחיה כל כך הרבה עולמות, הוא כעין ואפס ממש לגבי עצמותו התברך. הכל נחשב ביחס לעצמות הבורא כעין ואפס, הוא כמשל ביטול דיבור אחד, זה כמו שדיבור אחד שאדם מדבר. אז הדיבור הזה, דיבור הזה הבודד, שאדם מדבר, אין לו יחס ואין לו ערך לגבי עצם האדם שיכול לדבר דיבורים בלי גבול, ויכול לחשבות מחשבות בלי גבול וכן הלאה. אותו דבר, הדיבור הזה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולמות בעשרה מאמרות ומחיה את כולם, הרי הכל עין באפס. וכמשל בדיבור אחד. מזה יבין, אדם מתבונן בזה, יבין איך שעצמותו יתברך, הוא המרומם ונשגב לבדו. שהוא האמת, הוא המרומם האמיתי, וכל השאר זה עין באפס. והיא לזאת, מה יגרום להבנה הזו? תחשוף אליו נפש כל חי בבחינת מאודך. אז יהיה לו תשוקה אמיתית לאלוקות, לא לדרגת ממלא כל עלמין, אלא הוא ירצה אותו בעצמו, בלי גבול ממש, למסור נפשו ממש באחד האמיתי. ובעל כורכך אתה חי, זה שהוא חי בגוף גשמי, זה יהיה בעל כורכך, ויהיה לו תשוקה ורצון להיכלל באלוקות. ואין אנו, ואנו אין לנו לבקש, כי אם קרבת אלוקים יתברך אלינו, זה מה שאנחנו צריכים לבקש. אתה תרחם עלינו, אתה יודע באמת קרה מרחמנות עלינו, תן לנו כוח להבין את זה. וזה עניין 18. 18 כבר מסמל את ההתחברות של לעצמות הבורא, של אחר קריאת שמה, שהוא ביור ופירוש המסירות נפש, שבקריאת שמה, מה היהודי מבקש בקריאת שמה, שיהיה ואהבת את השם אלוקיך, ב-18 זה מתבטא. שהמבוקש הוא, מה יהודי מבקש? להיות בחינת ברוך אתה השם אלוקינו. מה אנחנו רואים מאז במילים האלה? ברוך הוא לשום בריחה והמשכה. ומה יהודי מבקש? שיתגלה אלוקותו יתברך למטה. מטה. עד שיהיה בחינת אתה, לנוכח, שיהיה אלוקות כל כך בגילות, שנוכל לדבר אליך ולהצביע עליך אתה. הוא בחינת אלוקינו שלנו ממש. אז זה בעצם הסדר של כל יום כהכנה לקריאת שמה. וזה בעצם הסדר של כללות השנה, של חודש אלול, זה ההכנה וההתעוררות, לקראת 10 ימי תשובה, שאז ההתגלות. איך יהודי יכול באמת להתחבר לאלוקות? ואומנם, המלך אין רואים אותו כשהוא ערום. אתה רוצה להתחבר עם המלך? לא יכול להיות שהמלך יהיה ערום, אתה צריך שהמלך יהיה לבוש כדי שתוכל לראות אותו. מה זה בנמשל? ולזאת צריך לעשות בחינת לבושים וכלים מכלים שונים, שיתגלה בהם אלוקותו יתברך. אתה רוצה שהמלך יתגלה אליך, תעשה לבושים, תעשה כלים. והיינו מה זה הכלים, כמו שהוא יסביר, לימוד תורה וקיום מצוות. והיינו מה שכתוב, זה מה שאומרים בקריאת שמה, שאחרי שמתעוררים בה ואהבת, מורידים את זה מיד לפסים מעשיים, ודיברת בה מדברי תורה, צריך פשוט לדבר דברי תורה, שזה הלבוש שדרכו מתגלה הבורא. כי התורה היא בחינת לבוש שבה מתלבש אור אינסוף ברוך הוא. כמו שכתוב, אותה אור כסלמה, אור התורה זה כמו סלמה, כמו בגד. זה סוג לבוש אחד, זה לבוש פנימי. יש עוד סוגי לבושים שזה המצוות. והצדקה היא נקראת גם כן בשם בחינת לבוש. כמאמר רפורים שהמצווה נקראת לבוש, כתוב מפורש לבושות צדקה. למה צריך גם את לבוש התורה וגם את לבוש המצוות? מה ההבדל בין שני הסוגים? והעניין הוא, על דרך משל מלך בשר ודם שיש לו לבושים פנימיים, שלבוש בהם כשיושב בהיכלו פנימה, ויש לו לבושים חיצוניים, שלבש אותם כשיוצא לחוץ. אז כמו שמלך יש לו שני סוגי לבושים, ככה כביכול אלוקות, כך למעלה. התורה היא בחינת לבוש הפנימי, תורה זה פנימיות, שור אינסוף שורה בה כמו שמתגלה למעלה באצילות, לימוד התורה מגלה אלוקות ברמה הרבה יותר גבוהה, והצדקה היא לבוש החיצון. דהיינו, איפה מתגלה הבורא ומתי על ידי הצדקה? כשנמשך למטה מטה, בעולמות הנפרדים, בבריאה יצירה עשייה, וסביב, סביב העולמות הללו רשעים יעליכון, מה זה רשעים המיכלות ומדורות החיצונים המבקשים טרף ויניקה, אז כשאלוקות יורד ומתגלה פה בעולמות התחתונים, ואז לבושו צדקה. אז הלבוש לקבל אותו זה לא על די לבוש הפנימי שזה תורה, אלא לבוש החיצון שזה צדקה. כמו שכתוב, איפה רואים שצדקה זה לבוש שבא כהגנה מכל אותם קליפות, כתוב, הלבש צדקה כשריון. מה זה שריון? שריון זה קסקסים, הוא לבוש, זה לבוש בזמן המלחמה, שזה הולך על הצדקה. עכשיו שאנחנו מבינים שיש שני סוגי לבושים כדי לקבל את המלך בעצמו, על פי זה נבין מה שאומר בתחילת המאמר, שיש שני דרגות בשמש. הוויה נקרא שמש וצדקה נקראת שמש. שמש זה הגילוי של אלוקות, יש בזה שתי דרגות. וזה עניין בית בחינות שמש, שמש הוויה ושמש צדקה, שהם מאירים על ידי קדקוד. השמש, האלוקות, מאיר על ידי קדקוד. מה זה קדקוד? קדקוד, אז הוא מפרט. היינו, מחיצה דקה, זה הלבוש דה תורה, שזה השמש של הוויה, שזה נקרא כבדלת, ספרין, דאורייטה, שזה מרמז על הקדקוד החבדלת. והלבוש דה צדקה, גם הוא לבוש, והוא בא לשבור את המעלים והמסתיר, כי האבונות נקראים חושך וענן. כמו שכתוב, מחיתי כאב שעריך וענן חטאותיך. למה האבונות נקראים חושך וענן להיותן מסתירים על אור השם? ועל ידי הצדקה, תאיר ותזרח הערה בנפשו להיות מתבטל ומתקלל באור אינסוף ממטה למעלה. אז יש יהודי שיש לו לבוש דק, שהוא נמצא במצב טוב, ואז התורה מרוממת אותו, וגם אדם שחלילה נמצא למטה במצב של סביב רשעים יעליכו לקליפות, יש לו גם לבוש שיכול להתחבר עם המלך שזה על ידי הצדקה. וזהו, זה מה שהפסוק אומר, וזרחה לכם יראי שמי שמש וצדקה, כשמאיר השמש וצדקה, כתוב שהוא מרפא בכנפי המביאה רפואה. למה השמש וצדקה צריכה רפואה? כי אם אין לבן אדם את הצדקה, אז הוא חולה. ועל דרך מה אמר הזל בפרק בדיומה, גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, כי אבונות נקראים מכות ופצעים. אדם שחוטא הוא נקרא פצוע, כמאמר הנביא, מי כף רגל ועד ראש, אין בו מתום. הנביא מתאר את החוטא, הוא אומר, מי למעלה עד למטה, שום דבר אצלו לא שונה. והיינו, למה החוטא נקרא פצוע? לפי שעל ידי כל חטא וחטא נשא פגם בנפש. ומשפעת כוח וחיות לקליפות. אז מה התשובה עושה לחוטא? היא מרפא אותו. ועל ידי התשובה הוא מביא רפואה. לכן אותו חלק בתשובה שמביא רפואה, שזה הצדקה, כתוב על זה, הוא צדקה מרפא בכנפה. שתצא הנפש מתומתה וחילתה, ותעלה לקדושה, לקלל באור השם אחד. וזהו מרפא, השמש הזו, הצדקה מביאה רפואה בכנפיה. מה זה בכנפיה? כי הכנפיים, כמו בגשמיות, מה התפקיד של הכנפיים? הם המעופפים ומעלים את העוף, העוף יכול להתרומם על ידי הכנפיים. וכך בנמשל הוא האהבה והיראה. הרגש של יהודי ללוקות זה הכנפיים, הם מבחינת גדפין. והשמש, הצדקה, תביא רפואה לכנפיים, תיתן לו יכולת להתרומם באהבה ויראה לקדוש ברוך הוא, ובהם ועל ידם הוא העלאה, זה מרומם אותו, ובהתערות הדלתת, כשיהודי מלמטה, ייתן צדקה בחודש אלול, מתחבר ללבוש החיצון, וייתן ללבש הבמית שלו כוח להתרומם, מזה יהיה התערות הדלילה, מזה יימשך לשמש הוויה, מזה יימשך להתגלות של עשרת ימי תשובה, נמשכים מלמעלה י' ג' מידות הרחמים, שמבחינת מאוד העליון שבלי גבול, זהו בחינת שמש הבית, הנקרא שמש הוויה, זה ההבדל בין השמש הראשון מרמז על התקופה של חודש אלול, שאדם מלמטה צריך עוד כוחות לעלות, והשמש ההוויה זה הגילוי הפנימי יותר של עשרת ימי תשובה, הגילוי מלמעלה שבא אחרי עבודת האדם.